רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום נכיר את מיטל רובינשטיין, היא מנהלת ידע ולמידה בחטיבת Digital Manufacturing בסימנס תוכנה, בעלת ניסיון רחב בניהול פרויקטים והובלת פרויקטים בחברות בינלאומיות. מאוד סקרנית לראות איך ג'ן AI יעצב את עולם ניהול הידע בעתיד, ואני אשמח שתציגי את עצמך וגם את יודעת את השילוב של חלק מהאנשים הוא לא טבעי בין למידה וניהול ידע.
אז היי אור, שמחה להתארח פה. אז אני מיטל, כמו שאמרת, מנהלת ידע ולמידה בדיגיטל מניפקצ'רינג בסימנס תוכנה. בסוף עמוק עמוק בפנים אני מנהלת פרויקטים, וכל הניסיון המקצועי שלי הוביל אותי להבין שניהול ידע הוא קריטי לניהול פרויקטים. זאת אומרת, זה אבן דרך לניהול פרויקטים. אז אחרי תואר ראשון במערכות מידע ו-MBA, התחלתי לחקור את התחום, עשיתי קורס לניהול ידע במדענות, עשיתי קורס ניהול ידע בארגונים גדולים, חברתי לכל מיני קהילות ניהול ידע, בד בבד עם עבודה שוטפת בסימנס תוכנה. בשלוש שנים האחרונות אני מובילה את כל התחום של ניהול ידע ולמידה, אצלנו זה בא ביחד כי אנחנו ממש רואים את הלמידה כפלטפורמה שמאפשרת לנו לקדם תהליכי ניהול ידע בתוך החברה. ולכן אנחנו רואים את זה כתפקיד אחד. חוץ מזה מי אני? אני נשואה, אמא לשניים, שהם כבר ממש לא ילדים, 18 ו-21, חובבת פאזלים, קפה וספרים, ואם אפשר את הכל במכה אחת, אז הכי טוב בעולם. גרתי 10 שנים באסיה עם המשפחה, חוץ מזה שזו הייתה חוויה מדהימה ומעשירה בטירוף, זכיתי גם לעבוד וללמוד בחול, וזה ככה אפשר לי לפתוח את המחשבה לתרבויות שונות, לזוויות מבט שונות, ואני בעיקר אוהבת שינויים, ואוהבת ללמוד תוך כדי שינוי.
מדהים. דרך אגב, רוב האנשים נראה לי לא אוהבים שינוי, אז נחמד לגלות אנשים שכן אוהבים שינוי. תיארת מה שהתחלת להגיד וגם תיארת מה שאתם עושים, זה בעצם הקור גם של הפרק הזה. כלומר, למידה ארגונית כפלטפורמה לניהול ידע. ואני חושב שאולי צריך להבין רגע מה זה אומר. מה זה אומר למידה ארגונית כפלטפורמה לניהול ידע? בפועל.
אני אגיד שבתחילת הדרך, לפני 3 שנים, עשינו איזשהו מיפוי של צרכים אצלנו בחברה. והבנו שיש לנו פערים מאוד גדולים בכל הפרקטיקות של ניהול ידע, של ניהול ידע מומחים, העברת ידע, שיתוף ידע. בד בבד התחילו לעלות גם בקשות מהשטח לפיתוח מקצועי של העובדים. התחלנו להסתכל על כל התחומים האלה ביחד ולחשוב איך אנחנו בעצם נותנים איזשהו מענה לחברה, משהו שיכול לקדם את הפעילות שלנו בתחומים האלה. תוך כדי התייחסות גם לאתגרים שקיימים אצלנו בחברה. אם אתה רוצה, אני אדבר שנייה רגע על הסביבה שלנו, זה יעזור ככה להבין. אז בעצם החטיבה שאני עובדת זה חטיבה של סימנס, חטיבת פיתוח תוכנה של סימנס. אנחנו כ-2000 עובדים across the globe, מסין לארצות הברית, ואנחנו בנויים בתוכנו ב-30 יחידות עסקיות, שכל יחידה היא יחידה בפני עצמה של רווח והפסד. הארגון עצמו זה ארגון שמקדם אג'ייל ופרקטיקות של סייף. אז מצד אחד יש לנו ארגון שיש בו המון שיתוף ידע בקבוצות הקטנות, אבל המון סיילוז של ידע לאורך הארגון, ואתגרים אחרים שנובעים מהתרבות האג'ילית. זה אומר מיעוט מסמכים, סיילוז של מידע, חוסר אפשרות להצניח פתרונות, כי הכל אצלנו הוא flat organization, שלמנהלים שלנו יש אפשרות לקבל את ההחלטות שלהם, איך הם רוצים לעבוד ביום יום ובאיזה כלים להשתמש. אז אמרנו, איך אנחנו יכולים להביא value ללקוח שלנו, עדיין לקדם אצלנו את הפרקטיקות האלה, והתחלנו להסתכל על זה, והבנו שבעולם הלמידה, יש המון דברים שמקדמים את עולם ניהול הידע. לצורך העניין, שימור ידע מומחים, העברת ידע, שיתוף ידע, יצירת איזושהי סטנדריזציה, כי תוך כדי למידה אנחנו יכולים בעצם לקדם פרקטיקות וסטנדריזציות שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לקחת מומחים אצלנו בקבוצה, להוביל, לתת להם להוביל שיעורים, ימי למידה, ככה אנחנו בעצם גם מוציאים מהם את הידע המומחים שלהם, משמרים את הידע המומחים שלהם, וגם מעבירים אותו הלאה ומשתפים. ברגע שהבנו את ה-value שיכול לבוא לנו בעצם מהלמידה, התחלנו לבנות מתודולוגיה שמתכללת את הכל ביחד. אין אצלנו ממש הפרדה. זה עושה ניהול ידע וזה עושה למידה. כל התהליכים אצלנו תומכים אחד בשני.
בוא נעשה רגע ניסיון, בוא נראה איך המודל הזה עובד מבחינת סיפור מקרה אחד. מה הפרויקט שהוא נחשב היה הצלחה פנומנלית בתחום הזה, שנתן את הוואליו הכי משמעותי לארגון?
אז הפרויקט דגל שלנו הוא ימי למידה רבעוניים. אמרתי בהתחלה שגם עלה איזשהו צורך מהשטח לפיתוח מקצועי, אז לקחנו את המודל הזה, בנינו אותו, בגלל שאנחנו באים מתרבות אג'ילית, אנחנו מתחילים הכל באקספירימנט. אנחנו עושים משהו בקטנה, רואים, מקבלים פידבק מהיוזרים שלנו, ומתקנים תוך כדי פעולה. אז בנינו ימי למידה, ומה זה הימי למידה שלנו? פעם ברבעון, הלוז של כולם סגור, והם צריכים להקדיש אותו ללמידה. הלמידה מתחלקת או ל-self-paced, ושם אמרנו איך אנחנו יכולים לאפשר לאנשים לקבל את הידע המקצועי הנדרש להם, למרות שהם לא, הם לומדים בעצמם. אז בנינו ממש דפי למידה לפי תחומים מקצועיים, לקחנו את המומחים שלנו, ביקשנו מהם להגיד לנו מה החומר הכי חשוב, מה יקדם מבחינה מקצועית את התחום הזה, והם בנו בעצמם דפי למידה, הם גם אחראים עליהם, הם משמרים אותם ומתחזקים אותם. ובנוסף, יצרנו יום למידה, שמתחיל ב-7 בבוקר, מסתיים ב-7, 8, 9, 10 בלילה, כל אחד לפי הטיים זון שלו. ביום הזה, רוב המרצים שלנו הם מרצים פנימיים, בערך 80% מהמרצים שלנו הם מרצים פנימיים, מומחים שלנו, שכשאני אומרת מומחה, אתה לא חייב להיות המוביל היחיד בתחום, בקבוצת ה-Innovation, ב-Gen AI. לא, גם אם עשית פרויקט ולמדת ממנו וקידמת משהו קטן, מבחינתנו אתה מומחה לדבר הזה. המומחים שלנו באים, מרצים, אנחנו לא מאמינים רק בהרצאה, אז 30% מהסשן מוקדש לדיאלוג ושאלות, על מנת גם לייצר שיתופי פעולה והטמעה של הידע והעברה שלו. ואז המרצים הפנימיים שלנו לאורך היום מרצים על תחומים שונים, אנחנו ככה מוודאים שקודם כל הידע משותף ונחלק בין כולם. אנחנו מוודאים שאנחנו משמרים אותו, כי בעצם אנחנו מקליטים את כל ההרצאות שלנו, את כל הפרזנטציות שלנו, ואנחנו מנגישים את זה לעובדים שלנו בצורה מאוד 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 פשוטה. אנחנו משתמשים בזה גם כפלטפורמה לעשות איזושהי תהליך של education וסטנדריזציה עם הלקוחות שלנו. לצורך העניין, אחד מהכלים שאנחנו רואים ככלי לניהול ידע זה ה-community of practice שלנו. רצינו לקדם את התחום הזה, אז עשינו ממש סשן שמתמקד ב-communities of practice, מה המשמעות שלהם, איך מקימים קומיוניטי כזה, מה ה-value. הבאנו אנשים ש... כבר משתתפים בקומיוניטיז שישתפו מקרים שלהם, ויצאנו בכל קורא לעובדים שלנו לקדם ולפתח את התחום הזה, וכבר נולדו לנו שתי קומיוניטיז חדשים מהאירוע הזה. זה מאפשר לנו גם לפתח את הידע הארגוני שלנו ביחד.
ברשותך אני אשאל רגע כמה שאלות הזה שעולות לי מהאתגרים שנשמע לי שיש בין כל הדברים האלה. קודם כל זה נראה לי, אז את יודעת, מומחי תוכן אין להם זמן, ואיך הבאתם אותם לזה שהם יצרו קודם כל כמה שאלות מורכבות באופרציה פה, שהם יסכימו גם ללוות ולייצר את התוכן, כן? ומי בודק את זה, מה התהליך וידו באמת של התוכן הזה, זה מעניין לדעת. מה שעוד מעניין לדעת, גם ה-community of practice, יצאתם בכל קורא, מה זה אומר, כל קורא? מי רוצה להוביל קהילה, בואו נקים קהילה?
אז אני אגיד שאני מאגדת בתוכי, ואני משתמשת בכלים מכל עולמות התוכן שהייתי בהם בחיי, ואחד הכלים העיקריים שאנחנו משתמשים זה בעצם מרקטינג. כל יום למידה כזה, כל פעילות שאנחנו עושים ממותגת, ויש לה קמפיין פנימי. אנחנו מסתכלים על העובדים שלנו כלקוחות הפנימיים שלנו, אנחנו רוצים להלהיב אותם ולרתום אותם לתהליכים האלה. אנחנו לא יכולים להגיד להם תעשו, אנחנו יכולים רק לבקש, שתפו פעולה איתנו. יש הרבה יתרונות, לעומת זאת שאתה צריך להשקיע עכשיו את הזמן, כדי ליצור את הסשן ולהביא את התוכן ולוודא שזה רלוונטי ולהתאים אותו לקהל יעד, אתה מקבל בתמורה משהו אחר. אתה מקבל גם recognition בתור מומחה בתחום הזה. אתה מקבל opportunities לשיתופי פעולה ופרויקטים חדשים. אני באה, אני מקשיבה, אני רואה מה אתם עושים. יכול להיות שאצלי בארגון שלי אנחנו גם עובדים על התחום הזה. יש לי פה הזדמנות לעשות שיתוף פעולה, לעשות איזושהי צמיחה מהירה ולגדול ביחד בתור שני ארגונים. אני לא יודע את זה אם אני לא אשמע אותך מדבר על זה. אנחנו 30 תת ארגונים בתוך ארגון אחד, אין מצב שאנחנו יודעים מה כל אחד ואחד עושה בכל זמן נתון. אז זה מאפשר לנו באמת לחלוק את המידע הזה, ומתוך זה בעצם בא השיתוף פעולה של המומחים. אני גם אגיד שיש לנו תמיכה מאוד מאוד חזקה מההנהלה שלנו, כולל ה-CEO שלנו, שמבינים את החשיבות, זה חלק מהתרבות הארגונית שלנו, lifelong learning, זה חלק מהתרבות הארגונית שלנו, והם מבינים את החשיבות. אז מה שהם עשו ובאו לקראתנו זה הם אישרו לנו לפנות אנשים ליום שלם ללמידה. זאת אומרת שלא אמורות להיות לך פגישות עבודה ואתה לא אמור לענות על מיילים. אז קודם כל פינינו את הזמן לאנשים. הבאנו את האנשים, יצרנו התלהבות, יצרנו מרקטינג קמפיינס, עודדנו אנשים. כל זה ביחד יצר שיתוף פעולה מאוד מוצלח. אני יכולה להגיד שאנחנו רצים עם היום למידה הזה כבר 3 שנים. היום למידה הראשון היה קובץ אקסל עם המלצות לקורסים. ביום למידה השני היה לנו 4 הרצאות. היום בממוצע יש לנו 30 הרצאות ביום כזה. אנחנו עובדים בלמצוא הרצאות, אבל הרבה פחות ממה שעשינו בעבר. כבר ניגשים אלינו, כבר באים אלינו. אם מישהו היה באיזשהו סשן שרלוונטי לו, והוא עושה פרויקט דומה, הוא עושה פרויקט אחר, הוא ישר ייגש אלינו אחרי, ויגיד לנו, אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לקדם את זה. מנהלי תחומים אומרים, אנחנו רוצים לקדם את הידע אצלנו על האינדסטרי שלנו, אנחנו רוצים לקדם את הידע על הפרודקט שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהציג אצלך, אנחנו עובדים גם עם כל מיני יחידות רוחביות אצלנו, יש אצלנו יחידה של התמאה של תרבות אג'ילית וטרנספורמציה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, יש להם סשן קבוע אצלנו, שבו הם מדברים על המתודולוגיות של אג'ייל, והפרקטיקל כאילו אימפלימנטיישן אצלנו בקבוצה. אז חלק זה אינטרס לקדם תחום שלך, חלק זה הרקגנישן, וחלק זה התרבות הארגונית שתומכת ומעודדת את הימים האלה.
לגבי השאלה השנייה של המומחים, כלומר של להקים קהילות, יצאתם קול קורא, כאילו.
אז זה לא שאתה בא ואומר לי, אני רוצה להקים קהילה, אני אומרת לך, יאללה, אור, דרך צלחה, שלח תמונות. לא. אנחנו קודם כל רוצים את האינגייג'מנט, אנחנו רוצים מישהו שהנושא הזה חשוב לו והוא רוצה לקדם את זה. אנחנו נעבוד איתו, אנחנו נלווה אותו, אנחנו ננחה אותו, אנחנו נתמוך בכל תהליך הקמת הקהילה, כי זה שאתה רוצה להקים קהילה לא אומר שאתה יודע לנהל אותה ולא אומר שהיא תהיה אפקטיבית. אבל בגלל שיש לנו תרבות אונרשיפ מאוד מאוד חזקה בחברה, האינגייג'מנט צריך לבוא מצד הלקוח מבחינתנו. אנחנו יוצרים את העניין, אנחנו רוצים לראות מצד הלקוח את הנכונות להשקיע ואת הרצון לקדם את הנושא. ברגע שיש לנו את זה, אנחנו עובדים איתם יד ביד, מה הכי נכון. עכשיו גם יכול להיות שלא נכון להקים קהילה, אז אנחנו נמצא פתרון אחר, אנחנו נתאים את הפתרון, אנחנו קודם כל ננסה להבין מאיפה בא הצורך. והאם מה המענה הכי נכון שיתאים לצורך הזה.
מעניין אותי שאת גם ההסתכלות שלכם, של איך שאתם עושים דברים, מה האתגרים המרכזיים שלכם, או הייעוד המרכזי של מחלקת וניהול ידע בסימנס תוכנה אצלכם?
שאלה מעולה. אז הרבה מהפתרונות שלנו נובעים מהאתגרים שלנו, דיברתי קצת עליהם, אבל דבר אחד שמאוד בוטה אצלנו, זה התרבות האג'ילית. עם כל היתרונות שהתרבות האג'ילית מביאה איתה, היא גם מביאה איתה אתגרים. העדפה של מוצר עובד על דוקומנטציה, חוסר יכולת להצניח פתרונות והחלטות מלמעלה למטה, כי זה צריך לבוא אצלנו מהשטח. סטרקצ'ר שמעודד בידול ידע. כי בעצם כל יחידה אצלנו עובדת בפני עצמה. ולכן הפתרונות שלנו מנסים לתת מענה ספציפית לדברים האלה. אז לצורך העניין אני יכולה להגיד שכשהתחלנו את דרכנו, אחד הדברים שעשינו וכל מנהל ידע עושה את זה, זה לעבור על כל המסמכולוגיה ולהבין איזה מסמכים חשובים ואיזה מסמכים לא חשובים, ולעשות איזושהי סטנדריזציה וכדומה. מהר מאוד גילינו שהחבר'ה שלנו משתמשים במסמך אחד. יש רק מסמך אחד משותף שמעניין את כולם. כל הידע אצלנו עובר בדייליז, ברבע שעה בבוקר שאתה מסתנחן, ככה הם מעבירים ידע בינם לבין עצמם. אז לבוא עכשיו ולהציע איזושהי מערכת מסמכים מסואבת, אף אחד לא ישתף איתי פעולה. זה לא רלוונטי. אני לא יכולה להכריח אותם to comply. בסופו של דבר, התהליכים האלה צריכים לבוא aligned ל-day to day שלהם, גם לפרקטיקות וגם לכלים שהם משתמשים. אז אנחנו מנסים מאוד לעבוד בתוך העולם שלהם. זה אומר, אנחנו מתמשקים לפלטפורמות שהם נמצאים בהן. אם אצלנו, לצורך העניין, יש שתי פלטפורמות עיקריות, Teams לכל ה-communication, ופולריון לניהול תהליך פיתוח, אז אנחנו עובדים בתוך המערכות האלה, אנחנו לא מוסיפים מערכות חדשות, ואנחנו עובדים בתוך התהליכים שלהם. אני יכולה לשתף אותך שאנחנו בדיוק עכשיו בפרויקט גדול של העברת ידע פורשים, ואחד הצרכים שעלה תוך כדי הפרויקט הזה, זה בעצם ליצור מטריציית ידע לכל ארגון קטן כזה, כדי שנדע איפה יש לנו חוזקות, חולשות, צופים, חוסר בעתיד. ואז אמרנו, גם אם ניצור את המטריציה הזו, אם היא לא מעודכנת, היא לא רלוונטית. ואיך עכשיו נשכנע אנשים להתקן את המטריציה? ומי יהיה אומלל בכל קבוצה שיהיה אחראי על זה ויצטרך לרדוף אחרי כל האנשים? כבר ברור לנו שאנחנו נדונים לכישלון, אוקיי? אבל אז אמרנו, איזה תהליכים קיימים היום בחברה שהם רלוונטיים לזה? ואצלנו בחברה, כל קבוצה, פעם בשלושה חודשים, עושה PI planning למי שלא בא מעולמות האג'ייל, זה שלושה ימים שבהם הקבוצה מתכללת ובונה את העבודה שלה לשלושה חודשים הקרובים, באיטרציות של שבועיים. כל שבועיים, מה הם אמורים להשיג, מה הם אמורים לסיים, איך אמורים להתקיים בפרויקט. בימים האלה יש גם חצי יום שמוקדש ללמידה והתפתחות, ואנחנו יכולים פשוט להוסיף שם טקס של חצי שעה שעוברים על המטריציית סקילס, מתקנים, כל האנשים נמצאים, זה כל האנשים של הקבוצה באותו יום. וככה אנחנו מנסים להתמשק למה שהם עושים, כדי לתת להם פתרונות שהם פשוטים, ויכולים להיות מוטמעים ביום יום שלהם.
מאוד אהבתי את החיבור של הפתרונות שלכם להשגרות העבודה הקיימות ולמערכות הקיימות. כלומר, אתם מתאימים את הפתרונות שלכם לצורך שלהם, ולא מנסים לייצר אולי פתרון אחר שמביאים בחוץ. אבל גם מאוד אהבתי, יודעת, גם חלק מהדברים שעולה לי שאלות, שאת אומרת שאולי הם קצת יש קונפליקטים ואני אסביר. אמרת, באג'ייל פתרונות באים מלמטה ולא מלמעלה. ואז מצד השני, את אמרת גם מקודם, אבל המנכ״ל מאוד תומך ונותן לכם גב. אז מה שמעניין אותי לדעת, קודם כל, שאלה מורכבת קצת, אם לא היה את התמיכה של המנכ״ל, האם באמת היה לכם את הכוח? ובפועל, אבל עדיין זה סיילוז שמלמטה מחליטים ב-30 קבוצות שונות, אז איך היה את האדאפשן משם, ואיך היה את האדאפשן משם? מה שמעניין אותי, המתח פה.
אז אני לא חושבת שזה מתח, אני חושבת שזה שני דברים שמשלימים את עצמם. אחד הדברים הראשונים שהבנו זה שאם אנחנו רוצים שאנשים יפנו זמן לדברים האלה, אנחנו צריכים לפנות להם את הזמן. ופה בעצם באה התמיכה של ההנהלה והמנכ״ל. בסופו, אנחנו, עם כל זה שאנחנו 30 יחידות עסקיות נפרדות, אנחנו בסוף כולנו חלק מיחידה אחת, נכון? מהדיגיטל מניפקצ'רינג, גם אנחנו צריכים את התמיכה ואת המעטפת של היחידה הגדולה. אז זה לא אחד נגד השני, אלא זה ביחד. כשהתחלנו, אני חושבת שהתמיכה של המנכ״ל הייתה קריטית. לשנה הראשונה. וגם עשינו את כל הפעילות דרך המנכ״ל. הזימונים נשלחו דרך המנכ״ל, התקשורת נשלחה דרך המנכ״ל. אבל אחרי השנה כבר עמדנו והראינו את ה-value למשתתפים עצמם, ופרסנו כנפיים. אנחנו כרגע, אמנם יש לנו את התמיכה של ההנהלה, אבל מן הסתם אנחנו במייל נפרד, ואנחנו מאוד מאוד recognizable. אחד הדברים שעבדנו, זה באמת למתק את עצמנו. שכשאנחנו מדברים עם מישהו, הוא יודע מי אנחנו, הוא יודע שאנחנו באים פה לטובתו, הוא יודע שאנחנו עושים דברים שמביאים value, אנחנו גם מקפידים ממש 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 לשתף כיף ושמחה וסלבריישן בפעילויות שלנו. זה לא necessity שדי אני חייב לעשות את הנוהל הזה, אלא זה איזה כיף שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואנחנו עוטפים את הכל בקמפיין ושמחה, ואנחנו עובדים עם השטח, כי בסוף אם אנחנו רוצים הטמעה נכונה, גם אם היה לי את המנדט לבוא ולהגיד להם, אתם תשתמשו במערכת הזו ותעשו ככה וככה, זה לא היה עובד. אז מצד אחד, אני לא מציעה 900 פתרונות, אני מציעה 3, 8, 10 פתרונות. מה זה אומר לעבוד עם השטח? זה הקסטומיזציה. אין פתרון אחד שמתאים לכולם. גם אנחנו עובדים לצורך העניין עם כל יחידה עסקית על בניית hub של information שהוא customize אליהם. זה לא שאני יושבת ובונה את זה, אני יושבת איתם ומסבירה להם מה חשוב שיהיה שם, מה כדאי, מה יביא להם value מניסיונות אחרנים שלנו, שתפת פרויקטים דומים שעשינו, אבל בסוף אנחנו עובדים איתם על קסטומיזציה, זה מתאים להם. ולכן יש לנו את השיתוף פעולה שלהם. מה שעוזר לנו לקדם את זה, זה התמיכה של ההנהלה. כי עובד בסוף צריך לדעת שההנהלה תומכת בזה שהוא עכשיו לא עובד, לא מייצר קוד, לא נותן כביכול את התפוקה שהוא אמור לתת, אלא הוא מפנה את הזמן הזה ללמידה. הוא מפנה את הזמן הזה לשיח עם עמיתים. אם ההנהלה לא מכירה בחשיבות של זה, יהיה מאוד מאוד קשה לגייס את השיתוף פעולה של העובדים.
אני מסכים לגמרי. את יודעת, די, אני חושב מי שהקשיב עד עכשיו, הבין את המבנה שלכם, את האתגרים, סוגי הפתרונות שאתם נותנים, אני בטוח שלא כיסינו הכל, אבל חלק מהעבודה, ואיך את המליצי להם, למאזינים והמאזינות, לקולגות שלנו, ליצור תהליכי ניהול ידע ולמידה בארגון שלהם, שיהיו גם אפקטיביים ומשמעותיים.
אז אני חושבת שהדבר הראשון שמחלקת ניהול ידע ולמידה צריכה לעשות, זה להבין מה הערך שהם רוצים להביא למשתמש. זאת אומרת, לא ללכת לסטנדרט שאוקיי, אם אני מנהל ידע, אז אני צריך עצי ידע, אני צריך לשמור את הידע שלי בצורה כזו וכזו, אני צריך לעשות ככה וככה, לשמר תהליכים שקיימים כי הם קיימים, אלא להבין מה הערך שאנחנו רוצים להביא למשתמש. אם זה הנקודת מוצא שלנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להתאים את הפתרונות ולקבל את השיתוף פעולה. דבר שני, זה צריך לבוא בהלימה עם התאמה לתרבות הארגונית. אוקיי? אני שוב אומרת, כמו שאמרתי קודם, אם הייתי מצניחה פתרונות ואומרת להם, ככה אנחנו עושים, הם היו מחייכים ומתעלמים ממני. לא הייתי מתקדמת הרבה הלאה. דבר שלישי, זה להבין איזה כלים ופרקטיקות יש היום אצלך בארגון, שיכולים לעזור לך להטמיע ולקדם את התחומים האלה. אנחנו כולנו מוצפים ברמות קשות, באימיילים, בוואטסאפים, במידע, בפלטפורמות חדשות, בפלטפורמות שלא בא לנו לעבוד איתם, אבל אנחנו חייבים, כי אנחנו צריכים להתקן נוכחות וכדומה ופרויקטים וכאלה. לבוא ולדחוף עוד משהו לתוך הסלט הזה, מאוד מאוד מקשה לקדם תהליכים בעיניי. אוקיי? זה הגישה שלנו. ולכן אני אומרת, להבין איזה כלים, איזה אוצר כבר קיים לך, גם אם אתה לא אוהב דווקא מתויג תחת ניהול ידע או מערכת כזו וכזו, ללמוד להשתמש בהם ולהתמשק לפרקטיקות העבודה הקיימות שלנו. ואנחנו מאמינים מאוד מאוד גדולים ב-ownership, זאת אומרת, האחריות על הידע ועדכון הידע לא נמצאים אצלנו. אני אומרת, מחלקת ניהול ידע ולמידה, אנחנו שתיים, אוקיי? אנחנו עובדות בשיתופי פעולה עם המון המון אנשים, יש לנו המון קבוצות עבודה בתוך הארגון שמקדמות תחומים שונים, אבל בסוף, אנחנו שתי נשים שמובילות את התהליכים האלה, אז אני לא יכולה להיות אחראית על כל העדכוני ידע ועל כל השינויים. אני יכולה להנחות, אני יכולה לתת את הכלים. זה קצת כמו המשל של האם עדיף לתת דגים לארוחת ערב או ללמד לדוג. אנחנו מנסים ללמד את כולם לדוג בצורה שהם מבינים שזה מביא להם value. אם זה לא מביא להם value, אז למה שהם ידוגו? אם כבר יש להם צלחת מעממת של אוכל לפניהם. אז אנחנו באמת באמת מנסים ללמד אותם לדוג את המידע הרלוונטי להם ולהשתמש בו מתי שהם צריכים.
קצת מטורף, 2,000 איש, שתי נשים. לא?
קצת.
מטורף.
אנחנו עובדים בהמון שיתוף פעולה, זה היתרון שלנו, וזה גם אחד מהכלים שדוחפים. אם הייתי עובדת רק עם עצמי, אז זה היה לי מאוד קשה לקדם את התהליכים האלה. אבל בגלל שאנחנו בתרבות האג'ילית, ומאוד מקובל אצלנו גם שיתופי פעולה, וגם experiments, לנסות לראות אם זה עובד. אז מאוד קל לי לבוא לאיזשהו מנהל ולהגיד לו, יש לי רעיון שיעזור לך. בוא נעשה אקספירמנט קטן. אנחנו ננהל את האקספירמנט, אנחנו נעזור, אנחנו נעשה את הכל, ונשב עוד חודש, חודשיים, שלושה, תלוי, ונראה מה ה-value. ואז אנחנו עושים את זה, באים עם ה-value בחזרה למנהל, מראים לו מה הצלחנו לעשות, ואז אנחנו אומרים לו, מדהים, בוא ניקח את זה ל-level הבא, תן לי איש אצלך שיכול לקדם ולדחוף את הנושא. ואני מנחה את הבן אדם הזה. יש לנו קבוצות, לדוגמה, ימי למידה. אני לא יכולה להרים כזו אופרציה גלובלית, אוקיי? לבדי. אני מדהימה, אבל גם לי יש מגבלות. אבל יש לי קבוצה של אנשים שכל אחד הוא מוביל ידע או קונקשנס במקום אחר אצלי. והם כמו האג'נס שלי, הם הולכים והם מוצאים הרצאות והם יוצרים קשרים והכל חוזר אלינו בחזרה. אבל השיתוף פעולה הזה מאפשר לנו גם להנחיך את עצמנו לאורך הארגון, בצורה שאם אנשים נתקלים באתגר, מרוב שכל כך הרבה אנשים עובדים איתנו, הם כבר יודעים לחזור אלינו ולבקש מאיתנו תמיכה ולהתייעץ איתנו. אז זה מין מעגל שמזין את עצמו.
מעולה, אני תמיד, האמת שרוב האתגרים שתמיד שאני נתקל בהם זה ownership. זה אתגרים מאוד גדולים שאני נתקל בהם, ואני רק אגיד שמאוד אהבתי שאת מנכיחה מאוד את השפה האג'ילית בעצם גם בעולמות הלמידה וניהול ידע. אני מאוד מאמין להוציא את הפתרון, אין פתרון מושלם, אוקיי, לא יהיה בחיים, בואו ננסה אותו, נשפר תוך כדי, ננסה איטרציות, הכל יהיה בסדר. כלומר, לדעתי זה גם הווייב שאת מאוד מעבירה, גם מה שאת אומרת, ושהוא קריטי לדעתי לאנשים, להבין שלא צריך לחכות, גם, לא צריך גם פתרונות מורכבים וארוכים ויקרים, שבסוף יכול להיות שעד שתבנה אותם, או שהם לא יהיו רלוונטיים, או שתבין שהם לא טובים, וצריך לשנות אותם גם ככה. אז אני מאוד אוהב את ה-quick and dirty, נקרא לזה, ולהריץ ולעשות איטרציות ולשפר, מאוד מאוד אוהב. אז תודה גם על ההנחה הזאת. ונשאל שאלה שאני אוהב לשאול אותה גם באופן קבוע, זה איך את לומדת משהו חדש?
השאלה.
חוץ מקפה וספרים, כן? אני הקשבתי מקודם.
אני חייבת להגיד שאני לומדת בתנועה ועשייה. מה זה אומר? קשה לי ללמוד בקטע של אוקיי, עכשיו אני רוצה לדעת איך לעשות 1, 2, 3, אז אני אשב, אני אפתח, אני אקשיב, אני אלמד. לא. איך שאני פותחת את הקורס או את ההנחיה או את הפוסט, אני פותחת בצד גם את מה שאני רוצה לעשות. ותוך כדי שאני מקשיבה ולומדת וקוראת, אני גם מנסה. אני חייבת שהכל יעבוד לי ביחד. רק אם אני מנסה תוך כדי למידה, אני באמת מצליחה להתקדם גם בלמידה שלי וגם להבין איפה הפערים שלי. ואני חושבת שבסוף כולנו ככה. גם בגלל שהעולם קצת השתנה, וה-attention span שלנו ירד, ולשבת עכשיו 3 שעות ולהקשיב להרצאה, משול ל-50 מעלות בים המלח בלי מים. כאילו, קשה, קשה. אז אני מאוד אוהבת לשלב פרקטיקה תוך כדי למידה. אני לומדת מעולה כשאני מלמדת. אם יש תחום חדש ואני רוצה ללמוד אותו, אז אני אקרא, אני אתנסה קצת, אבל אז אני אציע למישהו אחר ללמוד איתי את התחום הזה, כי תוך כדי שאני מסבירה ושאני מסתכלת על השאלות של מישהו אחר, זה עוזר לי להטמיע ולהבין יותר טוב את הנושא.
יש לי עוד שאלה, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים אצלנו כמנהלי ידע ולמידה, זה דווקא הקהילה מחוץ לעולם העבודה שלנו. כי רובנו, ברוב הארגונים, זה או קבוצה קטנה של עובדים, או מישהו שהוא בפונקציה יחיד, ומאוד מאוד קשה להתפתח ולצאת מהקופסה של עצמך כשאתה לבד. ולכן אני חושבת שדווקא ההתמשקות לארגונים אחרים, קהילות ידע, קורסים, כל מיני הקטונים והזדמנויות, הם סופר סופר חשובים לנו, על מנת לפרוץ את עולמות הידע, ולמצוא פתרונות חדשים ומלאיבים. חוץ מזה, אני תמיד שמחה לשמוע וללמוד ממקרים אחרים, כי רק ככה אני יכולה לחשוב על, על, על פתרונות שאני לא חשבתי עליהם, שבאים מעולמות אחרים, כי אני מביאה, צורך העניין, כמו שאמרת, את העולם האג'ילי שלי, את עולם התוכנה, ובא מישהו מתעשייה אווירית, או בא מישהו מעמותה, דווקא זווית מבט השונה, מאפשרת לי להסתכל על דברים בראייה אחרת, ואולי למצוא פתרונות חדשים אחרים. אז אני ממליצה לכולם, לפתח יותר את רשת הקשרים מחוץ לחברה שלהם בתחומים האלה.
שמעתם? תצאו מהבית, תיצרו קשרים, תבואו לאירועים, תעשו קצת נטוורקינג, תקשיבו למיטל, תלמדו מאחרים, כל הכבוד, תודה על העצה. אז תודה רבה, אני מקווה שמאוד שנהנית מהפודקאסט, זה לא היה עד כדי כך נורא.
היה כיף.
ותודה רבה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא, להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il